השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת משה בן חווה ויעקב בן נחמיה. שלנשמות תהיה עלייה וימליצו טוב על המשפחה למטה. ערב טוב. בדיוק באותו עניין. מה הקריטריונים להיכנס לגן עדן? מה הדברים החשובים שהם יגרמו לנו באמת לראות את גן עדן מבפנים וליהנות בעולם הבא? מה הדברים שיכריעו האם בעולם הבא האדם יהיה בגן עדן או בגיהנום? להניח תפילין כל יום, לאכול רק רבנות ירושלים, מה הדברים החשובים? אז מדהים, הגמרא במסכת שבת אומרת שישה דברים. כשנעלה למעלה יגישו לנו טופס, נצטרך למלא שישה סעיפים. אם נעמוד בכל השישה, נמצא את עצמנו בגן עדן. וזה מאוד מעניין מה הם ששת הסעיפים שמשום מה הם המרכזיים ביהדות, והם יגרמו האם ניכנס לעולם שכולו טוב או לא ניכנס. אנחנו כנראה כבר לא, כי בעזרת השם משיח יבוא וכולנו נחיה בחיים נצחיים, אבל בדורות הקודמים, אלה שכן נכנסו לגן עדן, מה הסעיפים שגרמו? אז אומרת הגמרא בשבת למד א' ככה.
גם מסכת תענית.
גם ב...
כן.
נכון, והוא הצביע על אותה בשניים. נכון. אז רבא ממקד את הדברים. אמר רבא בשבת למד א', בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, שואלים אותו כמה שאלות ספציפיות, קבועות, שאותם שואלים את כל האנשים. נסעת ונתת באמונה? שכרת ביושר? זה הדבר הראשון. האם שכרת ביושר? לא גנבת, לא רימית, עמדת במילה שלך. קבעת עיתים לתורה? מעניין הלשון של הגמרא? לא כמה למדת, לא כמה ידעת. קבעת עיתים לתורה, האם היה לך שיעור קבוע? האם היו לך שעה שבועית, שעתיים שבועיות, שידעת זה של הקדוש ברוך הוא? זה לא של הילדים, זה לא של האישה, אפילו לא שלי. זה שעה שמוקדשת לקדוש ברוך הוא, מוקדשת לתורה. קבעת עיתים לתורה, האם הייתה לך שעה קבועה? מאוד מעניין. לא שואלים אותו כמה תורה למדת. שואלים אותך, האם היה לך זמן קבוע? זה כי קביעות מראה על חשיבות. אם זה היה קבוע, זה מראה שזה היה חשוב לך. עסקת בפריה ורבייה, הקמת משפחה, ציפית לישועה, האם חיכית לביאת המשיח? פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, היינו דעת. בואו נשים לב, שלוש שאלות הן שאלות כלליות. הקמת משפחה, שכרת ביושר וציפית לישועה. ועוד שלוש שאלות עוסקות בלימוד תורה. האם היה לך שיעור קבוע? האם לא מספיק שיעור קבוע? האם פלפלת בחוכמה? האם התווכחת? היית בשיעור והרב אמר דברים שלא היו נראים לך, אז שאלת שאלה, הנה, כמו ששי עושה, תמיד ועכשיו, שאלת שאלה. אוקיי, אז אני רק אסיים את הציטוט, והבנת דבר מתוך דבר, מסבירה שהיא דעת, כמו שאדמור הזקן אומר, זה הדבר החשוב ביותר. האם התחברת לדברים? האם אחרי השיעור שהלכת הביתה, חשבת על זה שוב? אמרת, וואו, היום למדתי משהו שמחייב, משהו שצריך בגללו לעשות דברים אחרת בחיים. אדמור הזקן אומר, דעת, והאדם ידע את חווה, זה הדבר החשוב ביותר, להתחבר למסרים שאתה לומד. כי זה לא יהיה כמו משהו ששמעת ברדיו שחולף לך ליד האוזן. לא, זה משהו שמחייב אותך. זאת אומרת שמתוך שש שאלות בסך הכל, ומעניין, לא מדברים פה על מצוות, שש שאלות, שלוש מתוכן עוסקים בלימוד התורה. לימוד, לימוד, לימוד. ואנחנו רוצים את השיעור הזה, ערב חג השבועות, להקדיש לנושא לימוד התורה. למה היהודים עושים כזה עניין מלימוד התורה? מדהים, מתוך שש שאלות, שלוש ישאלו אותנו למעלה, כמה תפס אצלך העניין של לימוד התורה? לא מזמן שי, רק ברשותך, עוד דבר אחד יפה. נפל ידי איזה ספר שעוסק בסוד המוח היהודי. מנסים להבין את השאלה המפורסמת, למה יהודים זוכים בכל כך הרבה פרסי נובל, בכל כך הרבה המצאות, שלא בערך לאחוז שלנו באוכלוסייה, פי 500 מהאחוז שלנו באוכלוסייה. וכל מיני הסברים מהסברים שונים. אבל יש הסבר אחד שחוזר על עצמו בכל המחקרים, שכתבו יהודים וכתבו גויים, אפילו המוסלמים, איך הוא קורא לנו שם עם מחשימו? עם הספר, זה בא מהקוראן עם מחשימה. עם הספר. אז הם כותבים במחקרים, מה סוד המוח היהודי? שאצל יהודים היה תמיד דבר אחד, לימוד. אצל עם ישראל תמיד היה העיקר הלמדן. מי עמד במרכז הקהילה? לא הגביר, לא הגבאי, לא ראש הקהל, לא החברמן, הלמדן. תמיד בעם ישראל העריכו את התלמיד חכם, ולכן עם ישראל זה העם היחיד שבו כולם חייבים ללמוד. אפילו בעל עסק. בעל עסק שכל היום עובד לפרנסתו מאוד קשה, אתה נכנס לבית כנסת במינכן למאיריב, שיעור בעין יעקב, שיעור באגדות התורה, אדמו"ר הזקן כותב על זה דברים נפלאים בתניא. מי שלא מספיק ללמוד בין מנחה לערבית, פעם בשבוע ללמוד. איזה יהודי אין לו שיעור פעם בשבוע?
8:40
בחב"ד. מה?
8:40 בחב"ד.
כן, מי שלא מספיק פעם בשבוע, שבת, לפני מנחה, ימים כל כך ארוכים של הקיץ, כל יהודי ברור אצלו. גם אם הוא מקיים מצוות באמונה, נותן צדקה בלי סוף. לימוד, לימוד, לימוד. ואנחנו שואלים, למה היהדות עושה כזה עניין מלימוד התורה? אז זה נוגע לחג השבועות כמובן, וזה נוגע לפרשת השבוע, שאצלנו זה מגיע לשיא. התורה לוקחת את קהת, את הבן האמצעי, שהוא לא היה הבן החשוב, גרשון היה הגדול, והופכת אותו לילד הכי חשוב במשפחה. למה אומרים המפרשים? כי קהת היה זה שלמד. אם הוא זה שלמד, הוא הילד המוצלח במשפחה. אצלנו בפרשה הרעיון הזה מגיע לשיא. התורה מקפחת את הילד הבכור, כי הוא לא היה ילד שלומד, לא היה ילד שמתעסק עם תורה. מעדיפה על פניו את הבן האמצעי, כי זה הבן שאהב ללמוד. אם הוא אוהב ללמוד, הוא הבן הכי חשוב במשפחה. והשבוע אנחנו באמת רוצים להבין את העניין הזה. למה כל כך חשוב ללמוד? אם אני לא אלמד, אני רק אקיים מצוות, רק אניח תפילין, או רק אתן צדקה, או רק אתפלל בכוונה? לא. אם אתה לא לומד, אם המוח שלך לא מאומץ בתורת השם, משהו מאוד מאוד מרכזי חסר, ואנחנו רוצים באמת להבין את הסוד של הלימוד, את התפיסה של הלימוד ביהדות. נתחיל, כרגיל, אנחנו רוצים לדבר על פרשת השבוע, פרשת נשוא, הפרשה שממשיכה את ספר במדבר וממשיכה עם אותו עניין. בעצם פרשת נשוא היא ממש המשך של פרשת במדבר. היא ממש ממשיכה. נשוא את ראש בני גרשון, גם הם. בנוסף לבני קהת שנשאת אותם בשבוע שעבר, תישא גם את ראש בני גרשון. מה הסיפור? הסיפור הוא של נשיאת המשכן. התחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר. עם ישראל חי 40 שנה במדבר. מיליוני אנשים חיים במדבר, נחשוב על זה, כשאדם הולך במדבר ליום, יומיים, כבר יש לו ערימה של חוויות לספר. הוא צריך להכין מראש טיק, צריך להכין מראש סנדוויצ'ים. פה עם של מיליוני אנשים, אנשים, נשים, ילדים, חיים 40 שנה במדבר. זה חתיכת סיפור. אז התורה מדגישה לזה חומש, מה הם עשו במדבר? על מה הם רבו, על מה הם התקוטטו, מה הציק להם, איך הם חיו, מה הם אכלו, מה הם שתו. וסיפור מאוד מרכזי בעניין הזה, זה הסיפור של נשיאת המשכן. צריכים לסחוב את המשכן. אתה הולך במדבר 40 שנה, 42 תחנות. הם זזו ממקום למקום 42 תחנות. איך הם סחבו את המשכן? איך הם לקחו אותו ממקום למקום? אז באה התורה ואומרת שכל סוגיית המשכן, כל הטיפול בבית של השם, מוטלת על שבט אחד יחיד ומיוחד. מי השבט המיוחד בעם ישראל? שבט לוי. שבט לוי זה לא עוד אחד מהשבטים בעם ישראל. האמת היא שלא היו 12 שבטים. היו 11 שבטים בשבט לוי. שבט לוי זה האליטה של עם ישראל, זה איך נקרא עוד מעט הלשון של הרמב״ם, חיל השם, צבא השם, זה היחידה הרוחנית, היחידה המובחרת ששייכת לקדוש ברוך הוא. אני רוצה, דבר שלא עשינו כמעט אף פעם, להקדיש כמה מילים לנושא של שבט לוי. הסיפור של שבט לוי הוא סיפור מרתק ממש, שהוא לא מרוכז בתורה במקום אחד, ולכן ככה לא מספיק שמים לב אליו, אבל כשאתה אוסף את כל מה שכתוב בתורה בעניין הזה, הסיפור של שבט לוי הוא סיפור מרתק. זה מתחיל כבר בלידה של לוי. כשלוי בן יעקב נולד, הילד השלישי של לאה, התורה מספרת שלאה, מאוד מעניין, לא יעקב קורא את השמות של הילדים, האימהות קוראות את השמות של הילדים. איפה יעקב? הוא לא בעל הברית, זה מאוד מוזר. התורה בכלל לא מספרת איפה יעקב אבינו. הוא בשדה, הוא עובד נאמן, הוא אדם שלא מבזבז זמן בעבודה. הוא התחייב לבוס, הוא שם מבוקר ועד ערב. האימהות, הן עושות את הברית והן קוראות את השמות. נולד הילד השלישי, לאה קוראת לו לוי. למה לוי? היא אומרת, אתה מאוד מאוד מרגש, אתה ילווה אישי אליי. סוף סוף בעלי יתלווה אליי. יש פה את הרמז, בעלי לא אוהב אותי, בעלי אוהב את רחל, הקשר בינינו הוא לא מספיק, הוא לא כמו שצריך להיות. היא אומרת, עכשיו שנולד הילד השלישי, הוא כבר יהיה מוכרח להתלוות אליי. הוא יהיה מוכרח לבוא בערב מעבודה מוקדם ולעזור לי להשכיב את הילדים. למה? מה קרה פתאום בילד השלישי שהוא חייב לבוא לחזור הביתה? בעל שלא חוזר הביתה לא חוזר גם בילד ה-12. מה פתאום בילד השלישי הוא יהיה חייב לחזור הביתה? אומר שם הספורנו טעם יפה מאוד. היא אומרת, כי עד עכשיו היו לי שני ילדים. שני ילדים, טיפלתי בהם בשתי ידיים. ביד אחת החזקתי את התינוק, ביד שנייה נתתי בקבוק לתינוק השני. עכשיו יש לי ילד שלישי. אין לי מספיק אצבעות. אז יעקב יהיה חייב לבוא בבית, לעזור להשכיב את הילד השלישי. היא אומרת, אתה ילווה אישי אליי. זה הפשט של התורה. אבל אז התורה כותבת עוד כמה מילים סתומות. בואו נקרא במובא 2, פסוק מספר בראשית. ותערוד ותלד בן ותומר, ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. אישה, לגדל לבד שלושה ילדים היא כבר לא יכולה. אחד היא יכולה, שניים היא יכולה, שלישית צריכים עוד יד בבית. ואז הפסוק מסיים בכמה מילים היסטוריות. על כן קרא שמו לוי. מי זה קרא? הרי התחלנו ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי. לאה קוראת. מי זה על כן קרא שמו לוי? מי זה הגבר שמתערב פה בשיחה? יעקב אבינו? יעקב אבינו לא מוזכר, לא אצל ראובן, לא אצל שמעון, לא אצל יהודה. הכל לאה עושה לבד. זה לא, מי זה? מי זה האיש שמתערב בשיחה? אומר המדרש בבראשית רבה עין א', הקדוש ברוך הוא קרא שמו לוי. הוא אומר לה, את לא יודעת כמה שאת צודקת, שהילד הזה הוא יהיה לוי. למה הוא יהיה לוי? כי הוא ילווה את עם ישראל כשהם ירצו להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא יהיה הילד שילווה את עם ישראל ויקרב אותו לקדוש ברוך הוא. יוצאת בת קול ואומרת את זה ברוח הקודש. נולד עכשיו ילד קטן. את חושבת שהוא יגרום לבעלך להתלוות אלייך. אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול. הילד הזה יקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וזה באמת הסיפור של שבט לוי. הסיפור של שבט מובחר שכל עניינו הוא לימוד תורה. כל עניינו הוא השפעה רוחנית. לקרב צוות של שלוחים. אנשים שכל עניינם היה לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר דבר לא מפורסם. אנחנו יודעים שיעקב אבינו יורד למצרים, ואת יהודה שלח לפניו גושנה להקים ישיבה. אבל מי היה ראש הישיבה? מי אמר את השיעור הכללי ביום חמישי בערב במצרים? בפשטות אתה חושב יהודה? יהודה הוא שלח. אומר הרמב״ם לא. יהודה היה השנורר. הוא אסף את הכסף. הוא הלך לעירייה להעביר רישיונות. מי שאמר את השיעור זה לוי. אומר הרמב״ם, מאז ומתמיד לוי היה הגדול שבישראל. אפילו שבפשטות בספר בראשית זה מאוד מפתיע, הוא שותף עם שמעון, קודם כל הריגה של שכם, אחר כך העונש, האיסורים ליוסף, ההפלה של יוסף לבור, לכו ונהרגהו וכו'. אבל הרמב״ם אומר, דע לך שלוי עם כל הקנאות שלו, היה איש מוכשר מאוד, אדם שהוא ניהל את הישיבה של יעקב אבינו במצרים. בואו נקרא הלכות עקום לרמב״ם, זה דבר לא מפורסם. יעקב אבינו לימד בניו כולם, אבל הבדיל את לוי, ומינה הוא ראש והושיבו בישיבה, ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלימוד. כשיעקב אבינו לפני שהוא מסתלק, הוא מסדר את סדר נשיאת המיטה. הוא קורא לכל הילדים, הוא אומר עוד מעט אני אמות, תובילו אותי לארץ ישראל. הוא אומר לכל ילד, איך הוא יחזיק את המיטה? הוא אומר, לוי לא נוגע במיטה. לוי זה הילד הקדוש שלי. זה הילד המובחר, זה הגאון שכל המשפחה מכבדת אותו. הוא לא נוגע במיטה. הוא מצווה אותם שלא ייפסק משבט לוי ממונה אחר ממונה. אחר כך פרעו מוריד אותם בעבודת פרך. את מי הוא לא מכניס לעבודת פרך? את לוי. את שבט לוי הוא נותן להם יד חופשית. למה? כי פרעו אומר, אם יעקב אבינו כיבד אותו, גם אני מכבד אותם. אני רוצה שיהיה לעם ישראל צוות של אנשים, שבט של אנשים מובחרים, שבט של עמדנים. אז פרעו נותן לשבט לוי יד חופשית, לכן משה ואהרון יכולים לצאת ולהיכנס. מה, אתם לא במכסות? אתם לא צריכים לעבוד? לאיך אתם יכולים לצאת ולהיכנס? כי שבט לוי לא עובד. אפילו פרעו הבין שלעם ישראל צריך להיות צוות, שבט של פטורניקים. שבט של אנשים שיושבים ולומדים תורה כל היום. למה? כדי שיהיה לעם ישראל מורים רוחניים. מה?
אבל
אז הוא כנראה עשה את זה כי הוא ראה שיעקב אבינו כיבד אותם, אז הוא פחד להתחיל איתם. הרי את יעקב הוא העריך. הוא פחד, הוא ראה כמה שיעקב כיבד אותם, אז הוא החליט. אבל אתה שואל שאלה נכונה?
אפשר להגיד את זה.
אוקיי, בוא לא ניכנס.
הוא לא הכיר את יוסף, הוא לא הכיר את הדור.
אתה צודק, אתה שואל שאלה נכונה. הוא לא הכיר, הוא לא רצה להכיר. הוא הרי ידע את הסיפור. אתה צודק, בוא לא ניכנס. אתה צודק, אתה שואל שאלה טובה מאוד. ואחר כך אומר הרמב״ם, וזה כבר כתוב בתורה עצמה בסוף ספר במדבר, שנכנסים לארץ. כל שבט בעם ישראל מקבל חלקה. שבט לוי לא מקבל נחלה בארץ ישראל. איפה שבט לוי גר? הוא התפזר בכל ארץ ישראל. כל משפחה קיבלה עיר אחת. עיר אחת אצל ראובן, עיר אחת אצל שמעון, עיר אחת אצל לוי. 48 ערים הם מתפזרים בכל עם ישראל. למה? כדי שיהיו מורים רוחניים. הם היו חבר'ה שיוצאים בלילות, נכנסים לבתי הכנסת, אומרים שיעורים, יום שישי מניחים תפילין עם מישהו שעוד לא הניח. זה היה חבר'ה שהקדישו את החיים שלהם לרוחניות. אז הם לא קיבלו נחלה, אבל מצד שני, כל אחד מהשבטים נתן להם עיר אחת משלו. הם התפזרו בתוך כל עם ישראל ללמד את העם תורה. השבט לוי מאז ומתמיד, כמו שהרמב״ם אומר, חיל השם. יחידה מובחרת ששייכת לקדוש ברוך הוא, שכל עניינה בעולם זה ללמד תורה. בואו נקרא קטע אחרון בעניין, סוף הלכות שמיטה ויובל להרמב״ם. בני לוי מוזהרים שלא ינחלו בארץ כנען ושלא יתלו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם ולשרתו. איזה מילים מדהימות. הקדוש ברוך הוא בחר לעצמו שבט אחד. אמר, אתם תהיו שלי. אתם עסוקים ברוחניות. אין לכם עניין עם העולם הזה. אתם לא מקבלים נחלה. אתם לא תאבדו את האדמה. אתם לא תלכו לעבוד. אתם שייכים לי. אתם עוסקים ברוחניות. מלמדים תורה את עם ישראל. מאיפה הם חיו? מרוחניות עוד אי אפשר לחיות. מאיפה הם חיו? בשביל זה עם ישראל נתן להם תרומות ומעשרות. עם ישראל החזיק אותם. זאת אומרת, עם ישראל הבין שאנחנו צריכים להחזיק שבט אחד של מורים רוחניים. שבט אחד שהוא לא יעסוק בגשמיות, הוא כל היום ילמוד תורה, ואנחנו נחזיק אותו. נולד ילד, ניתן לו את הפדיון הבן, נולדה פרה ברפת, יש ראשית הגז, יש תרומות ומעשרות, כל הצלחה גשמית, רוחנית, אתה נותן ללוי שכר. למה אומר הרמב״ם את המילים הכל כך יפות, נקרא את זה, מפני שעובדה לעבוד את השם ולשרתו ולהורות רחב הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, והם חיל השם. הקדוש ברוך הוא בחר לעצמו יחידה מובחרת, סיירת מטכ"ל בעם ישראל, אמר, אתם שייכים לי. אתם מובדלים מדרכי העולם. לא מתעסקים עם ביזנס, לא מתעסקים עם כסף, לא מתעסקים עם כל ההבלים האלה. עם מה אתם מתעסקים? רוחניות. אתם מתפזרים בכל הערים, אמרנו 48 ערים בתוך כלל המדינה, כל אחד יש לו איזה כוילל, איזה בית כנסת שהוא בא בערב ואומר שם שיעור. זה היה התפקיד של שבט לוי. מלמדי תינוקות, הם היו מורים, הם היו מחנכים, הם היו ראשי כוללים, רמים, ראשי ישיבות. זה היה התפקיד שלהם. אנשים שהולכים ממקום למקום ומלמדים תורה. הם כמובן, ואת זה אנחנו קוראים בפרשת השבוע, קיבלו גם תפקיד מרכזי במשכן ובמקדש. במשכן ובמקדש זה היה התחום שלהם. זה היה הטריטוריה שלהם. א' היה את הכהנים. הכהנים, המשפחה של אהרון ובניו, הם עבדו בפועל במשכן, הקורבנות וכל זה הפעילו בפועל את המשכן. אחר כך הקדוש ברוך הוא לוקח את כל שבט לוי ואומר, אתם תהיו צוות שתיים. אתם תסייעו לכהנים בכל מה שהם צריכים. צריכים לשמור על המקדש בלילה. כהנים אין מספיק כוח אדם, הם עובדים כל היום מ-5 בבוקר עד 12 בלילה במשכן. מי ישמור בחוץ בעוד 21 נקודות? הלוויים עושים את זה. צריכים לנגן, צריכים ליווי, לנגן בשעת הקורבנות, לשיר, זה הלוויים. צריכים לשאת את המשכן כמו שנראה. זה כבר לא התפקיד של הכהנים, זה לא עבודה בפועל. אז הלוויים הם הצוות גיבוי, כלל שבט לוי, חוץ מאהרון ובניו, כל הבני דודים של אהרון ובניו, הם הצוות גיבוי שעוזר לכהנים להפעיל את המשכן. אגב, גם היום יש חשיבות ללוי, נשארה עוד חשיבות, למרות שאנחנו, רובנו, לא נותנים מעשרות ללוי. למה לא נותנים אגב מעשרות ללוי היום? אנחנו צריכים להיות חייבים במעשרות. כי אנחנו לא יודעים מי לוי. אנחנו אומרים לו, אדוני, המוציא מחברו עליו הרעיה. אתה רוצה לקבל את המעשר שלי? תוכיח שאתה לוי. יש לך דרך להוכיח? אין לך דרך. אם הייתה לו דרך להוכיח שהוא לוי, יכול לדרוש מאיתנו מעשרות.
מעלים אותם לתורה.
בסדר, אז בשביל לעלות לתורה, אנחנו מעלים אותם לתורה, אבל לדרוש כסף, לדרוש כסף הם לא יכולים.
עד הכסף.
וכסף הוא צריך כבר להוכיח. לכן אנחנו לא נותנים מעשרות, אבל עדיין נשארה חשיבות ללוי, מעלים אותו לתורה. מה עוד? הוא נוטל את ידי הכהנים. זה מזכיר את הסיוע שלו לכהנים לפני שהכהנים עולים לדוכן, הוא נוטל את ידי הכהנים, וגם, סליחה שנייה, הוא לא עושה פדיון הבן. בן לוי, בת לוי, אפילו אמא שהיא בת לוי, לא עושה לילד שלה פדיון הבן, כי הילד הזה סוף סוף הוא חלק מהקליקה, הוא שייך למשפחה, למשפחת שבט לוי, למרות לא ממש לכהנים, למשפחת שבט לוי. אז אם כן נסכם, שבט לוי הוא חיל השם, הוא היחידה של הקדוש ברוך הוא, היחידה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, והוא מקבל את כל הנושא של לימוד התורה, של הנחלת התורה לעם ישראל. כאן בפרשה התורה נותנת להם דבר מאוד מאוד מרכזי, את כל הקטע של הטיפול במשכן, של נסיעת המשכן ממקום למקום, ולזה אנחנו רוצים להגיע. שבט לוי שומע שהוא הולך לקבל את הניהול של המשכן. זה הייתה הפתעה, זה היה בכלל שייך לבחורים, הקדוש ברוך הוא לקח את זה מהבחורים, נתן את זה לשבט לוי, זה פרשת השבוע הקודמת. ואז משה רבינו קורא לשלושת הבנים של לוי, יותר מדויק לצאצאים שלהם, לבני גרשון, בני קהת ובני מררי. וכאן מגיעה ההפתעה. אנחנו יודעים בתורה מי הילד הכי חשוב? הבכור. בתורה יש משהו מאוד מוזר, אנחנו הקדשנו לו פעם שיעור שלם, שהתורה משום מה מחבבת את הבכור בצורה קיצונית, הוא נוטל פי שניים בירושה, הוא קדוש מרחם, צריך לבדות אותו. דיברנו על זה פעם, מה התורה רוצה מהבכור? אבל בלי להיכנס לכל העניין, אנחנו יודעים שבתורה בן בכור זה פעמיים ילד. זה לא ילד רגיל, זה הילד הכי מוצלח במשפחה. פה התורה חורגת, וזה דבר מדהים, זה כל כך בולט בתורה. משה רבינו קורא לבן האמצעי, לא לבן הבכור, זה פרשת השבוע הקודמת. הוא קורא לקהת, הוא אומר לקהת, תשמע, אתה תקבל את הטיפול בכלי המשכן. מפרקים את המשכן, אתה סוחב את הכלים, אתה תסחוב את הארון, אתה תסחוב את המנורה, אתה תסחוב את המזבחות. אחר כך הוא קורא לגדול, לגרשון, אומר, אתה תסחוב את היריות שכיסו את המשכן מלמעלה. בסוף הוא קורא למררי, לצעיר, והוא אומר, אתה תסחוב את הקרשים. דיברנו על זה בשבוע שעבר. הקרשים שיעטפו את המשכן ועמודי החצר מסביב. אם זה לא מספיק, בסדר הדברים, התורה גם אומרת את זה בצורה מאוד מפורשת. לגבי בני קהת, אומרת התורה, איך הלשון? נסו את ראש בני קהת מתוך בני לוי. תרים אותם מתוך בני לוי. זה הילדים המובחרים של לוי. צריך לזכור, קהת הוא הילד השני. הוא לא הילד הגדול במשפחה. ואז מגיעה הפרשה שלנו, ונותנת לבכור סתירה בפנים. איך מתחילה הפרשה שלנו? נסו את ראש בני גרשון, גם הם, גם אותם. תגידו להם, גם אתם ילדים טובים. אתה נדהם, זה הבכור. בתורה הבכור נוטל פי שניים. ופה המקום היחיד שהתורה מקפחת את הבכור. היא מספרת הראשון על קהת, ואותו לא רק מספרת עליו הראשון מבחינה כרונולוגית. נסו את ראש בני קהת מתוך בני לוי. וואלה, תרים אותם. אחר כך היא עוברת לגדול, לבכור, נסו את ראש בני גרשון גם הם. גם הם ילדים טובים. למה? למה התורה מקדימה את קהת על פני הבכור? זו שאלה עצומה. בואו נקרא את זה מתוך התורה. נסו את ראש בני קהת, מובא מספר 4, זה פרשת השבוע הקודמת. נסו את ראש בני קהת מתוך בני לוי. שמה? הכהנים יורידו את פרוכת המסך וכיסו בה יתרון העדות, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, וכיסו את מנורת המאור, ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת, ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגעו לקודש ומתו. ופה מתחילה פרשת השבוע שלנו. נשאו את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם למשפחותם. ומה הם נשאו? את יריות המשכן, את אוהל מועד, מכסה ומכסה התחש. ובסוף, בני מררי למשפחותם, ואנחנו רואים כמה התורה מדייקת. אצל בני קהת היא אומרת, נשאו את ראש בני קהת. אצל גרשון היא אומרת, נשאו את ראש בני גרשון, גם הם. אצל הצעיר היא כבר לא אומרת כלום. בני מררי למשפחותם. לא אומרת, תישא את ראשם. לא אומרת, תחשיב אותם. לא אומרת, תעשה צימס מבני מררי. אתה רואה שיש בתורה איזושהי היררכיה. קהת הוא הכי חשוב, אחר כך הגדול גרשון, ובסוף הצעיר מררי. בני מררי למשפחותם לבית אבותם, כבר לא מוזכר לשון של נשיאת ראש. וכל אחד שקורא את התורה, תמה. איפה החביבות של הבכור? מה פתאום התורה עוקפת את הבכור ומקדימה לו את קהת? אז לפני שאנחנו אומרים את הרעיון שאליו אנחנו רוצים להגיע, יש באיזשהו מקום בליקוטי שיחות, הרבי אמר רעיון מאוד יפה. בפשט, סתם. בלבטיש, מה שנקרא. סברה של בלבטי. רבי אמר, מה הפירוש נשוא את ראש בני קהת? מה הכוונה שתרים את בני קהת? הכוונה, רבי אומר, תדגיש את הגבורה שלהם. תבחר את הבריונים, את החזקים בין בני לוי, וצריך לומר שקהת היו החזקים. למה? אומר רבי, כי העבודה של בני קהת דרשה הכי הרבה מאמץ. לסחוב על הכתף, היה אסור להם הרי לשים על הגלות. הזכרנו שבוע שעבר את הסיפור עם עוזה. היה אסור לשים את הארון על הגלה. הם היו צריכים לסחוב על הכתף את הארון. כמה שקל הארון? אני פעם שאלתי את הרב אריאל ממכון המקדש, כמה שקלה הכפורת מעל הכנפיים, מעל הארון? הוא אמר לי שיכול להיות כמה טונות של זהב. לסחוב כזה...
זה נוסף.
בסדר, בפשטות, זה ניסים. אני אומר בפשט, מראש כשמינו אותם לא ידעו שהארון ניסה את נוסף, נכון? הם חשבו שהם צריכים ללכת לסחוב את זה. לסחוב את הארון על הכתף, לסחוב את המנורה על הכתף, לסחוב את שתי המזבחות על הכתף. זה חתיכת מסעות של טונות של זהב לסחוב על הכתפיים. הם היו צריכים הרבה גבורה. אז התורה אומרת, נשאו את ראש בני קהת, תרים אותם, תוציא אותם, אלו האנשים הגיבורים בעם ישראל. מי צריך הכי פחות גבורה? בני מררי. למה? כי הם סחבו את הקרשים ואת עמודי החצר. אבל מה אמרנו שבוע שעבר? היו להם עגלות. יותר מזה אומר הרבי, הם עבדו מאוד בחוכמה, הם לא סחבו בכלל. הם לקחו את העגלות, פירקו את העמודים, שמו את העמודים של החצר, שמו אותם על העגלות, אחר כך הכניסו את העגלות עד למשכן, פירקו את הקרשים ומיד השכיבו בעגלות. הם לא היו צריכים לסחוב אפילו רגע אחד. אז בני קהת הם הכי הרבה גיבורים, בני מררים הכי פחות גיבורים. מי באמצע? בני גרשום. כי בני גרשום מצד אחד היו צריכים להוריד את היריות, אבל הם היו צריכים לסחוב את היריות מהמשכן עד העגלות. למה? כי עדיין עמודי החצר עמדו, ועדיין הקרשים עמדו, אז לא היו יכולים להכניס את העגלות פנימה לתוך החצר. הם היו צריכים להוריד את היריות מהמשכן, לחצות איתם את החצר, לצאת החוצה, לשים אותם על העגלות שעמדו בחוץ. כי עדיין בני מררי לא פירקו את העמודים. זה עבד לפי הסדר של התורה, קהת גרשום ומררי. אז במילא, התורה אומרת, דבר ראשון קהת, כי הם היו צריכים הכי הרבה גבורה, הם אפילו הכי הרבה כוח. אחר כך גרשון, שהיו צריכים לקחת את היריות ולסחוב אותם עד העגלות. בסוף מררי, שלא היו צריכים לסחוב בכלל, אלא להניח ישירות על העגלות. ככה הרבי אומר, רעיון בלבטיש. אבל אנחנו רוצים ללכת למקום מאוד מרומם, שמאוד מרחיב את הלב, על המעלה של בני קהת. וזה מדרש רבה. מדרש רבה מדהים. והמדרש גם אומר את זה ברגש, בהתרגשות, שנכנס לתוך הלב. הוא אומר, כתוב בספר משלי, יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. יקרה היא מפנינים, אומר, על מי נאמר הפסוק הזה? שהוא יקר מפנינים. אומר, זה נאמר על התורה, זה נאמר על בני קהת. בני קהת יותר יקרים מהאח הגדול שלהם. למה? כי בני קהת סחבו את הארון. הם היו קשורים עם התורה. אם הם היו קשורים עם התורה, הם יותר חשובים מהבכור. זאת אומרת, תמיד הבכור הוא החשוב ביותר. למעט מקרה אחד, שיש במשפחה תלמיד חוכם. אם יש במשפחה ילד תלמיד חכם, ילד שלומד תורה, הוא יותר חשוב מהבכור. לא מבחינה ממונית, אנחנו לא הולכים עכשיו להפקיע את דיני הירושה, אבל מבחינת החשיבות של התורה, הערך של התורה, התורה יוצאת מהכלים. נכון שגרשון הוא הגדול, אבל היה את קהת. קהת הוא טיפוס של תורה, הוא טיפוס של לימוד, הוא טיפוס שסוחב את הארון. נשאו את ראש בני קהת. תרים אותו, דבר על הילד הזה, תעשה ממנו חפצה, תדבר על הילד התלמיד חכם, על הילד הלמדן שלך. התורה יוצאת מהכלים, אומר המדרש מקהת, כי קהת היה הילד של התורה. אם הוא הילד שלומד, הוא קודם אפילו לבכור. בואו נקרא בכמה רגש המדרש אומר את זה, במובן מספר 5, במדברה בוו. יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. פסוק זה מדבר בקהת וגרשון. אף על פי שגרשון בכור, ומצינו שבכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור. אולם לפי שהיה קהת טוען אהרון ששם התורה, יקדימו הכתוב לגרשון. הו יקריי מפנינים, מבכור שיצא ראשון. התורה היא יקרה מהבכורה. היא יותר גדולה מהבכורה. היות שקהת סחב את התורה, אז זה גרם לו להיות קודם לבכור. ואם מישהו לא הבין, אז המדרש מוסיף פה הלכה בוטה. עוד למדנו, אומר, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול המארץ. מה?
פדיון.
לא הבנתי.
פדיון.
כן, פדיון, אם קרה שהגויים באו ושבוע ירה מעם ישראל. ויש שם תלמיד חכם שהוא ממזר. בא מנישואים פסול, לא יכול להתחתן, הוא אדם מאוד בזוי. אבל יש לו כישרונות אדירים. והוא תלמיד חכם וכולם צריכים לו. כשיש שאלה, הולכים אליו עם כל הכבוד. הוא התלמיד חכם של העיירה. מצד שני, יש את הכהן גדול. את היהודי הקדוש של העיירה. אבל לא המארץ. הוא לא יודע ללמוד, לא כתוב שכהן גדול צריך תלמיד חכם. הוא לא יודע ללמוד. את מי פודים קודם? את התלמיד חכם שכולם צריכים לסיני, כולם צריכים לתלמיד חכם, או את הכהן גדול הצדיק הזה, שהוא לא יודע ללמוד, שהוא איש פשוט מאוד. את מי פודים קודם? אומר המדרש, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול המארץ. כי כמו שאמרנו, אצל יהודים, ההיילייט, הדבר הכי חשוב, זה הלמדן. זה קודם להכל, אפילו לכהן גדול שהוא מלא מצוות כרימון. אבל אם הוא לא תלמיד חכם, הוא לא מגיע לרמה של התלמיד חכם. עוד למדנו, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקריי מפנינים, אומר המדרש דרשה נפלאה, מה זה פנינים? כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אז יקריי מפנינים התורה היא גם גדולה מהבכורה, היא גם גדולה מהכהונה הגדולה שנכנס לפני ולפנים. התורה יקרה מהכל, וזה בא וממחישה הפרשה שלנו, שמקדימה את קהת לגרשון. לומר לך, אם קהת היה קשור עם התורה, צריך להתייחס אליו אחרת. אם הוא היה ילד תלמיד חכם, אתה צריך לכבד אותו, צריך לתת לו יחס מיוחד. ואנחנו שואלים את השאלה המתבקשת, מה זה? מה היהדות עושה כזה עניין מתורה? כן ילמד, לא ילמד, כן ידען, לא ידען, העיקר מקיים מצוות, העיקר ירא שמיים, העיקר סוחר ביושר, כמו שאמרת, סוחר באמונה. למה? למה הלימוד? למה הגמרא במסכת שבת אומרת שמתוך שש שאלות בבית דין של מעלה, שלוש שאלות יהיו על התורה. ישאלו אותנו כמה למדנו, כמה העמקנו. למה התורה הפכה להיות ערך כל כך מרכזי בעם ישראל, עד שכמו שאמרתי, אפילו הגויים יודעים שהייחודיות של עם ישראל זה עם הספר. הערך שהוא נותן ללימוד, הערך שהוא נותן ללמדנות. הגמרא מספרת סיפור מאוד יפה. בפומפדיטה בבבל היה רב יוסף. רב יוסף היה אחד האנשים הכי חשובים בעם ישראל. הגמרא מגדירה אותו כסיני. כסיני, הוא היה הר סיני מעליך. אדם שידע את כל התורה. כל שאלה שהייתה, היו הולכים לרב יוסף. הוא היה יותר גדול מרבא. רבא הגדול, אומרת הגמרא, רבא לא ידע את מה שרב יוסף יודע. הוא גם היה עיוור, זה אומר שפסק ממנו היצר הרע. הוא גם היה קדוש. רב יוסף היה אדם גדול מאוד. כשהיה מגיע חג השבועות, הוא היה יוצא מהכלים, והיה אומר, עבדי לי עגלה טילטה. תביאו לי, תעשו לי עגל משולש. עגל משולש זה עגל שנולד שלישי לאמו. זה העגל הכי משובח. הרחם כבר בשלה ללידה, בשלה להמלטה, והעגל שיוצא שלישי מהרחם, זה העגל הכי משובח. עד כשהגיע חג השבועות, רב יוסף היה יוצא מהכלים. הוא היה אומר, תעשו לי, תשחטו לי עגל משולש, סטייק מעגל משולש, לא מעגל שני ולא מעגל רביעי. שאלו אותו, אתה רב יוסף, אתה כבר לא רואה, אתה בקושי שומע, אתה עוד יש לך טעם בעולם הזה? אתה צריך עגלה טילטה, מה יש לך רב יוסף? הוא אמר להם, כן, הכל מגיע לחג השבועות, כי אליו היומה, כמה יוסף יקה בשוקה. היום הזה, הוא אומר, עשה ממני משהו. אם לא היום הזה של חג השבועות, מה ההבדל ביני לבין כל האנשים שמסתובבים בשוק? ורש"י אומר שם מילה אחת, שהיא תמצית העניין. פשוט קשה למצוא מילה כל כך חזקה ומדויקת. מה קרה בהיומה? מה הוא התלהב? היומה, היומה, נו, אז מה? אומר רש"י, שלמדתי תורה ונתרוממתי. זה התורה, זה הלימוד. לימוד מרומם את האדם. לימוד לוקח אדם שהוא יוסף, הוא כמו כולם, הוא בסך הכל יוסף. רוצה ליהנות בחיים, רוצה כסף, רוצה להיות חשוב, כמו כולם. ועושה אותו רב יוסף. לימוד מרים את האדם. לימוד משנה את האדם. כשאתה פוגש אדם, אתה יכול לדבר איתו 5 דקות ולראות אם הוא אדם שלומד או לא לומד. אם הוא אדם שיש לו בחיים איזשהו מימד נוסף, מעבר לחיות וליהנות ולענג את עצמך, או שהוא קצת יותר גבוה. זה כוח של לימוד. מור הזקן בטניה מסביר את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה. הוא אומר, למה זה? למה באמת לימוד ככה מרים את האדם? והוא אומר שלימוד זה חוויה פנימית. לימוד זה החוויה היחידה בחיים שהיא נכנסת בתוכך. כל דבר שאנחנו עושים בחיים, אפילו מצוות, זה חיצוני לנו. יהודי מניח תפילין. התפילין הם על היד. התפילין נכנסות לתוכך? לא, הם על היד. הורדת את התפילין, זה נגמר. נתת צדקה, עם היד, זה לא חלק ממך. סיימת לתת, זה נגמר. כשאתה שומע רעיון, הרעיון נכנס לתוכך. הוא נספג בתוכך ומרים אותך גבוה. הדבר היחיד בעולם שנכנס לתוכנו זה רעיון. כשאתה שומע סברה, כשאתה שומע סיפור חסידי, אתה שומע איזשהו רעיון חסידי, זה נכנס לתוכך ומרים אותך. ולכן היהדות עושה כזה עניין מלימוד, כי לימוד משנה אותנו. אתה לא יכול ללמוד משהו ולהישאר כמו שהיית. אתה יכול לקיים מצווה ולהישאר אותו דבר כמו שהיית. לאו דווקא שהנחת תפילין תשנה אותך. אבל להגיד שתהיה בשיעור, ותשמע איזה רעיון חם, ותצא אדיש, זה כמעט לא יכול לקרות. כי לימוד נכנס לתוכך. רעיון הוא חוצה את כל המיצרים, ונכנס לתוך, שנייה, נכנס לתוך הגוף, לתוך האישיות, ומרים אותנו גבוה. ויש במדרש סיפור שממחיש את זה בצורה מאוד יפה. המדרש מספר על תלמיד חכם שנצא לחוץ לארץ ללמוד. אולי בארץ ישראל הייתה תקופה, לא היו פה תלמידי חכמים, נסע לבבל. היה שם 2-3 ולמד תורה מבוקר עד ערב. אחרי 3 שנים הוא חוזר הביתה. הוא חוזר חודש לפני פסח, אונייה מלאה סוחרים, הם היו בבבל, קנו סחורות וחוזרים יחד לארץ ישראל. הם מסתכלים עליו, שואלים מה הבאת מבבל? הוא אומר, הבאתי תורה. איפה היא התורה? איך הוא יסביר לסוחרים הגויים האלה איפה התורה? הוא אומר, אין לי, לא יכול להראות לכם. תחילו ללעוג לו, תחילו להראות לו. זה הביא זהב, זה הביא מתכות. זה הביא יהלומים, זה הביא בדים, זה הביא שטיחים. כל אחד חוזר הביתה עם אוצרות. הוא יחזור הביתה, הוא ימכור, יש לו מה לחיות עוד 5 שנים קדימה. ההפלגה התחילה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים. ואז פרצה שערה גדולה בים. פורצת שערה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? להתחיל להוריד משקל. צריך להתחיל לזרוק. הקפטן מתחיל להשתולל. דבר ראשון, הוא זורק את המתכות. אחר כך הוא זורק את הזהב, ואחר כך הוא זורק את היהלומים. מוריד עוד ועוד משקל. עד שרוקן את האונייה לגמרי, רק האנשים נשארו. סוף סוף השערה שכחה. אבל הם נשארו בלי שום סחורות, אפילו בלי שום אוכל. את הכל הם רוקנו. טוב, אמרו צריך לעצור באיזה אי, לקנות משהו לאכול. הם יורדים, מסתובבים בין הדוכנים, הכל הריח נפלא, אבל אין להם מה לשלם, אין להם כסף. בכל הכסף הם קנו סחורות, מהסחורות לא נשאר שום דבר. התלמיד חכם הזה גם הוא יורד מהאונייה. לאן הולך יהודי? לבית כנסת. היה בדיוק מנחה. נכנס לבית כנסת, יהודים סיימו מנחה. ואז הגבאי מחפש מישהו שיגיד שיעור בעין יעקב. רואה נכנס אורח. אורח שנראה עצור במדי רבנן, עם פנים מהירות. הוא אומר לו, שף, תגיד שיעור. והוא פותח את הפה, פה מפיק מרגליות. 3 שנים הוא למד בבבל, יש לו מה לומר. כל שורה שורה, כל סיפור בסיפור. אנשים יצאו מהכלים, נשקו לו את הידיים, אמרו לו, רבי, מאיפה אתה, מה אתה צריך? הוא מספר, אין לנו אוכל, אין לנו שום דבר. כמובן, קנו לו כל מה שצריך, קנו גם לאנשים, את כל הסוחרים קנו בזכותו. הוא חוזר לאונייה עם כל טוב, והוא אומר לאנשים, כך מספר המדרש. משפט אחד, שהוא תמצית העניין. הוא אומר, הסחורות שלכם נמצאות בחוץ. הסחורה שלי נמצאת בפנים. אם היא נמצאת בפנים, היא הולכת איתי לכל מקום. זה הרעיון של התורה, זה הרעיון של לימוד. לימוד נכנס פנימה. זה חוויה פנימית, זה חוויה מאוד מאוד עמוקה. לכן אגב, החוויה האינטלקטואלית היא החוויה הכי גדולה שיש. אנחנו מעריכים אנשים אינטלקטואליים. אתה שומע רעיון טוב, אתה נהנה, אתה רואה אנשים מחייכים, מסיפור טוב, מבדיחה טובה. למה? אין שום מעשה שמענה אותנו ככה. למה זה כך? כי החוויה של הלימוד היא חוויה פנימית. היא חוויה שמרימה אותנו גבוה, שמעלה אותנו טפח מעל הקרקע. ולכן אנחנו עושים כל כך עניין גדול מלימוד, כי איך שי אמר, שי הזכיר את המחלוקת המפורסמת בלוד, בעליית בית נדזה, שם אצל רבי טרפון, האם תלמוד גדול או מעשה גדול? והכריעו שתלמוד גדול. למה? כי תלמוד יביא אותך גם למעשה. תלמוד משנה את האדם, כשאדם לומד הוא מתרומם, הוא מפסיק להיות כמו כולם. קודם הוא היה יוסף, עכשיו הוא יהיה רב יוסף. הוא יהיה יותר גבוה, יותר נעלה, וזה משנה אותו לגמרי, ובמילא הוא מתחיל להיות אדם יותר גבוה ויותר נעלה. לפי היסוד הזה, הרבי, היסוד שאמרתי עד עכשיו, כבר כתוב בספר התניא, בפרק ה, הרעיון הזה שהתורה נכנסת לעומק האדם ומחברת אותו עם הקדוש ברוך הוא ומשנה אותו. אבל הרבי פעם באחת השיחות, בחלק ט"ז בליקוטי שיחות, בפרשת ויקל, הרבי בייר לפי זה, גמרא מדהימה, בסוף חגיגה, אדרן על מסכת חגיגה. הגמרא שמדברת על מצב מאוד לא נעים. מצב שיכול לקרות, אנחנו מכירים אותו. תלמיד חכם שחטא. היה תלמיד חכם, נניח אלישע בן אבויה. אחר. אלישע בן אבויה, הגמרא מספרת בחגיגה, שכשהוא היה מדבר, כולם היו שותקים. כל תלמידי החכמים סביבו, רבי מאיר, כולם היו שותקים. הוא היה גם כל כך מרשים וכל כך מוכשר, שכשהוא היה פותח את הפה, כולם היו מקשיבים. אבל סוף סוף הוא חטא. השאלה היא מה קורה עם אדם כזה? מה קורה עם תלמיד חכם, אדם שכל חייו למד תורה, אבל בסוף חייו חטא? האם הוא יישרף בגיהנום או לא יישרף בגיהנום? זה המקרה הראשון. אחר כך הגמרא עוברת לדבר, מה יהיה על עם הארץ שחטא? עם הארץ יהודי, כמו שאמרנו, כהן גדול עם הארץ. יהודי מלא מצוות כרימון, נתן צדקה, התפלל כל יום במניין, עשה המון מצוות. אבל הוא לא ידע ללמוד. ובסוף ימיו, גם הוא פרש וגם הוא חטא. מה קורה עם הזוג הזה? הם מגיעים יחד לבית דין של מעלה. האם הם ייכנסו לגיהנום או לא? אומרת הגמרא, שניהם לא ייכנסו לגיהנום. למה? וכאן יש הבדל. אומרת הגמרא דבר מדהים. התלמיד חכם לא יישרף בגיהנום, אומרת הגמרא, כי גופו אש. הגוף שלו קדוש. אש, לא מכבה אש. מה יעשו איתו המלאכים שם בגיהנום? יכניסו אותו לאש? הוא עצמו אש. האש לא נשרפת מאש. עם הארץ, הוא גם כן לא יישרף בגיהנום. כי הוא מלא, כי אפילו פושע ישראל מלאים מצוות כרימון. כי הוא מלא מצוות כרימון. אם כן, נסכם מה אמרה הגמרא. התלמיד חכם, גופו אש. עם הארץ, מלא מצוות כרימון. מה זה שואל הרבי? למה התלמיד חכם גופו אש, ויהודי שכל החיים קיים מצוות בדביקות, הניח תפילין, והקפיד על כשרות, והתפלל, ונתן צדקה בשפע, הוא רק מלא מצוות כרימון. למה אני לא אומר שגופו מצוות? אומר הרבי, כאן נמצא כל העניין. רימון וגרעינים הם שני דברים. אתה יכול לקחת את הגרעינים ולהפריד אותם מהרימון והרימון יישאר לבד. מצוות, מעשים טובים, סוף סוף הם דבר נוסף על האדם. אדם יכול לעשות כן, לא נעים להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות שלושה מעשים יחד. הוא יכול לנסוע באוטו, לנהוג, במקביל לדבר בטלפון, במקביל לחפש בתא כפפות משהו, וגם לדחוף לתינוק מוצץ לפה. יכול לעשות ארבעה דברים יחד. מעשה הוא דבר חיצוני, מעשה לא משנה אותך. מעשה הוא דבר נפרד ממך. אבל כשיהודי לומד תורה, גופו יש. הגוף שלו משתנה. הרעיון נכנס לתוכו, לוקח את המוח, לוקח את הלב, ומרים אותו גבוה. אומרת הגמרא, העם הארץ גם הוא לא יישרף בגיהנום. למה? כי הוא מלא מצוות כרימון. אבל הוא מלא מצוות כרימון, אבל הרימון והגרעינים הם לא דבר אחד. אפשר לפרק אותו מהגרעינים. אבל אם הוא גם למד תורה בחייו, אז הגוף שלו משתנה. אז זה מוח אחר, זה לב אחר, זה ידיים אחרות, זה אדם אחר. זה כבר לא יוסף, זה רב יוסף. זה אדם יותר גבוה, כי זה הכוח של לימוד. לימוד זה הדבר היחיד, וכמובן שמדברים על לימוד תורה, לא לימוד שמכניס אותנו יותר לעולם הזה. לימוד שמרים אותנו מעל העולם הזה, זה לימוד שהופך אותנו לאדם אחר. לאדם יותר נעלה, אדם יותר מזוכח, אדם יותר קדוש. זה הכוח המיוחד, הכוח הגדול הזה באמת, של לימוד התורה. אני רוצה לספר סיפור מדהים. היה פעם הרבי, לא זוכרים, הוא היה הראשון מבין, רבי שכר דוברו כך, נדמה לי שהוא לא היה הראשון. הוא היה סגין נאור. הוא לא ראה. והוא פעם נכנס אצלו לבית המדרש. עכשיו, אצלו היה הסדר שהוא לא ראה. אז אנשים היו עוברים לפניו, לוחצים לו את היד, בלי שהוא רואה את האנשים, ולפעמים הוא היה עוצר ושואל את הגבאי מי זה, ככה לפי התחושה ביד. נכנס אצלו פעם סוחר. הסוחר היה הבן של הרבי הצמח צדק, הבן הצעיר, שמואל. אחר כך הוא נהיה הרבי המערש, הוא התמנה לרבי המערש. הוא היה לבוש כמו סוחר. עשה גם במסחר, והוא מאוד מאוד היה אדם צנוע, לא רצה להתבלט, הוא היה בן הכי צעיר משבעה בנים גדולים. והוא מאוד נהג בצנעה. והוא גם עובר לפני הרבי מבלז ולוחץ לו את היד. הרבי עוצר ושואל את הגבאי, מי זה האדם הזה שלחץ לי את היד? הוא לא ראה. אז הגבאי אומר ככה בזלזול, הסוחר, סוחר. אז הרבי אומר, מה שאתה אמרת, כן, הוא סוחר בטוב סחרה מכל סחורה. הוא הרגיש מהיד שלו, גופו אש, בלי לראות. הוא הרגיש מהיד את הקדושה של התורה. זה הכוח של תורה. תורה נכנסת לנו לתוך הלב ולתוך הנפש, ומרימה אותנו גבוה, ואתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה, זה אדם אחר. אתה שואל אותו את אותה שאלה שתשאל את כולם, הוא יענה עליה תשובה אחרת. הראש שלו כבר עובד אחרת, כי הוא כל כך התחבר עם חוכמת השם, הוא רק התחבר עם החוכמה שהיא מעל הטבע, אז היא כבר שינתה אותו והוא חושב על הדברים לגמרי אחרת. בואו נקרא את הלשון של הגמרא, את הלשון של הרבי, בליקודי שיחות, אולי קודם את הגמרא בסוף חגיגה, מובא מספר 6. תלמידי חכמים, אין אור של גיהנום שולטת בהם. אגב, זה הסיפור בחגיגה תתוו, על אחר, הגמרא מספרת שהיה אשן עולה על קברו. למה אשן עולה על קברו? כי הוא לא נכנס לא לגן עדן ולא לגיהנום. הנשמה שלו עלתה למעלה, דנו אותו, אמרו, הוא צריך להיכנס לגיהנום. אבל להיכנס לגיהנום, הוא לא יכול. כי הוא הרי גופו אש, כל חייו הוא למד תורה, איך להכניס אותו לגיהנום? להכניס אותו לגן עדן גם אי אפשר. כי הוא אחר, הוא כל כך הרבה מרד, כל כך הרבה חטאים הוא חטא. אז הנשמה שלו הייתה ככה בין העולמות. ועד שרבי מאיר אמר שכשהוא ימות, הוא יפעל שיכניסו אותו לגיהנום, שיענישו אותו ויגמרו כבר עם הדבר הזה. שיגמרו כבר עם העונש שלו, וישהו אחר כך יוכל להיכנס לגן עדן. אז תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולטת בהם. מאיפה יודעים? קל וחומר מסלמנדרה. סלמנדרה זה סוג של שרץ שנוצר מהאש. תולדת אש היא, והסך מדמה אין אור שולטת בו. סיפור שלם, מה זה הסלמנדרה הזה? אין את זה, שאומרים שעשו את זה מכישוף, יש כמה דעות בדיוק, זה איזושהי חיה שבאה מהאש, ולכן מי שהיה סך את הדם שלה, לא היה נשרף מאש. כך אומרת הגמרא. אז תלמידי חכמים שכל גופם אש, על אחת כמה וכמה. ממשיך ריש לקיש, אין אור של גיהנום שולטת גם בפושעי ישראל. למה? קל וחומר במזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כאובי דינר זהב כמה שנים? אין האור שולטת בו. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, אל תקריא רק התך אל הריקנים שבך על אחת כמה וכמה. שואל הרבי, מה זה החלוקה הזאת? שיהודי שלומד תורה גופו אש. יהודי שמקיים מצוות, הוא מלא מצוות כרימון. מה זה החלוקה? למה הוא גופו אש והוא מלא כרימון? אומר הרבי את ההבחנה הנפלאה הזאת. כאשר יהודי לומד תורה, הוא מבין אותה בשכלו, הוא נעשה אחד עם התורה בייחוד נפלא שאין ייחוד כמור. ומציאות האדם נעשה תורה. מה שאין כן במצוות, למרות שעל ידי הקיום נעשה מקיים הרכבה לרצון העליון, אבל הוא לא נעשה מיוחד עם המצווה כמו בתורה. לכן מעלת התלמיד חכם היא שגופו אש. כי הוא נעשה מאוחד לגמרי עם התורה והאלוקות, עד שהתורה נעשה את המציאות שלו. לעומת זאת, פושע ישראל מעלתם היא שמלאים מצוות כרימון, אך הגרעינים הם מציאות נפרדת מרימון. אפילו מצוות הנעלות ביותר, הן לא משנות את האדם. הן לא לוקחות אותו בפנימיות. רעיון לוקח את האדם והופך אותו מיוסף לרב יוסף.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.